תדמיין רגע תרחיש מחשבתי כזה. נניח שאנחנו במשלחת מחקר בקוטב הצפוני, בסדר?
אוקיי, זורם איתך.
יופי. אז השמש שם לא שקעה כבר איזה חודשיים. כאילו הכל מואר לחלוטין 24 שעות ביממה. ועכשיו אנחנו רוצים לבשל ארוחה באיזה סיר. אבל לפי ההלכה, הסיר הזה בלה טעם של מאכל שאסור לאכול כרגע.
הבנתי. כלומר, הוא טרף או חלבי ואנחנו צריכים פרווה.
בדיוק. וכדי שהסיר הזה יהיה שוב מותר בשימוש, נדרש שיעבור עליו לילה. או לפחות ככה גורסת דעה מסוימת שקראתי. אז השאלה היא, מה קורה עכשיו? הרי השמש לא תשקע עוד איזה כמה שבועות טובים. האם בגלל זה הסיר תקוע לנצח באיזו לולאת זמן הלכתית?
זו שאלת פתיחה מצוימת באמת. ומתוך השאלה המוזרה הזו קצת, אנחנו בעצם צוללים היום למסע מאוד מרתק בין המקורות.
לגמרי. אז המטרה של הצלילה לעומק שלנו היום, למי שמאזין לנו, היא לעיין באסופה של רשימות, הלכות וסיפורים של הרב הלוי, הכל סביב פרשת שופטים וחיי היום-יום שלנו. וזה ייקח אותנו כאילו, להמון כיוונים, מנהיגות, טכנולוגיה של אוכל ואפילו הפסיכולוגיה של התפילה.
נכון, ומה שכל כך מעניין באסופה הזו, תראי, זה הדרך שבה היא ממש חושפת את המנגנון הפנימי של ההלכה. הרי נורא קל להסתכל על מערכת חוקים עתיקה כזו כעל משהו, אתה יודע, נוקשה, משהו יבש וטכני.
כן, כמו רשימת חוקים של מותר ואסור ותו לא.
בדיוק. אבל המקורות הללו מראים לנו פה אורגניזם שהוא חי ונושם. זו מערכת שמתמודדת עם פיזיקה שמשתנה, עם תעשיית מזון מודרנית לגמרי, וכמו שאמרת, עם הפסיכולוגיה הכי עמוקה של הנפש שלנו.
אז בעצם השאיפה פה היא לא רק לקיים איזה כלל טכני, אלא לפענח איך מושגים ענקיים מתרגמים את עצמם ליום-יום.
כן, דברים כמו אחריות, יושרה, איך הם יורדים לפרטים הכי קטנים של המציאות.
אז בואו נתחיל באמת עם המושג הזה של אחריות ומנהיגות. כי כדי להבין את המנגנון, המקורות לוקחים אותנו לשם קודם כל. וזה נורא מעניין שהם לא פותחים באיזה נאום חוצר ולהבות על מנהיגות של מדינה, אלא בפינת האוכל הביתית.
כן, זה מפתיע. יש שם התייחסות למושג שנקרא נושא בעול עם חברו. שזו, אגב, אחת מ-48 הדרכים שבהן התורה נקנית. זה לא סתם כאילו המלצה נחמדה כזו של בואו נעזור אחד לשני, זה עיקרון פסיכולוגי קריטי. נסיעה בעול היא בעצם ההפך המוחלט מאדישות.
אוקיי.
ולכן, ההמלצה המעשית שנגזרת מזה היא פשוט מאוד להטיל על ילדים תפקידים בבית כבר מגיל ממש צעיר.
כמו להגיד להם להוריד את הזבל או לסדר את המדיח.
חד משמעית, כי ההיגיון הוא שמנהיגות לא, היא לא צומחת ככה בחלל ריק. היא צומחת מתוך בנייה של שריר אמפתיה מאוד מאוד ספציפי.
כלומר, הילד מבין שהפעולה שלו משפיעה על השאר.
נכון. כשהוא מרוקר את הפח, הוא לומד שהפעולות הפיזיות שלו משפיעות ישירות על הרווחה של מי שחי סביבו. ואם השריר הזה לא נבנה בגיל צעיר, איך נוכל לצפות מאותו אדם לקחת אחריות על קהילה או אומה אחר כך?
הבנתי. אז המנגנון הזה, נקרא לו המנגנון האנטי-אדיש, חייב להתחיל במיקרו, כדי בכלל לעבוד במקרו.
לגמרי.
אז בוא באמת נעלה רמה למקרו, למנהיגות הלאומית, כי המקורות כאן מציגים הזה דימוי תכלס, אחד הנוקבים שקראתי. נאמר שם על תקופת ימות המשיח, מה שנקרא עקבתא דמשיחא, שפני הדור כפני הכלב.
או, זה תיאור מדהים של, הייתי קורא לזה אישליית מנהיגות. תחשבי רגע על עגלה שנוסעת בשביל אפר.
אוקיי, מדמיינת.
ויש כלב של בעל העגלה, והכלב הזה רץ כמה מטרים קדימה, לפני העגלה. עכשיו, מרחוק, מי שצופה בסיטואציה, מה הוא יחשוב?
שהכלב מוביל את כולם.
בדיוק. הוא בטוח שהכלב הוא המנהיג, הוא נמצא בראש המחנה, הוא זה שפורץ את הדרך. אבל מתי האשליה הזו נשברת?
כשהם מגיעים לצומת.
נכון. ברגע שהשביל מגיע לצומת דרכים, הכלב פתאום מעצר. הוא מסתובב לאחור, הוא מסתכל על בעל העגלה, כדי לראות לאיזה כיוון הבעלים בכלל מתכוון לפנות.
וואו.
וברגע הזה בעצם מתברר שהכלב מעולם לא הוביל כלום. הוא פשוט רץ קדימה בכיוון הכללי שאליו ההמון כבר נסע.
זה כל כך כאילו הדימוי הזה מהדהד בצורה מטורפת את המציאות המודרנית שלנו.
ממש ככה.
כי אנחנו רואים המון דמויות ציבוריות פוליטיקאים שבודקים קודם כל את הסקרים, נכון, סורקים את טוויטר ואת שאר הרשתות, ורק אז, רק אז הם מנסחים את הדעה או החזון שלהם.
לגמרי. הם נעמדים מול המיקרופון ונראים כאילו הם מובילים.
כשלמעשה האלגוריתם של ההמון הוביל אותם לחלוטין, הם תכלס הכלב שמסתכל אחורה בצומת.
חק בלה הזוי בול. והיא מובילה אותנו ישר לדיון הבא במקורות, שזה עניין היושרה הרעיונית. כי מנהיגות אמיתית דורשת אמת פנימית. מסופר שם סיפור על דרשן מאוד מוכשר שהגיע לאזו העיירה.
אוקיי.
והוא נתן שם דרשה פשוט מבריקה. הקהל היה מאופנט, אבל הייתה רק בעיה אחת קטנה, הוא השתמש ברעיונות מאוד עמוקים שלקח מספרים של אחרים, אבל הוא לא אמר דבר בשם אומרו.
זאת אומרת, הוא לא נתן קרדיט למקורות.
בדיוק. בעקבות זה ניגש אליו רבי יוסף תאומים שהוא בעל הפרי מגדים, והוכיח אותו קשות. הוא אמר לו, תראה, אתה אמנם קיימת ודרשת וחקרת, הבאת תוכן מעולה, אבל החזרת והחרבת את והנה אמת נכון הדבר.
מילים קשות?
מאוד. הוא אפילו הגדיר את החוסר קרדיט הזה כתועבה וכגניבה של ממש שמונעת את בוע הגאולה.
רגע, פה אני חייבת לעצור ולאתגר קצת את התפיסה הזו.
קדימה.
הרי הקהל שישב שם, הם חוו התרוממות רוח, נכון? הדרשה תכלס עשתה את העבודה שלה, היא עודדה אנשים, אולי גרמה להם להיות טובים יותר אחד לשני באותו שבוע. אז האם התוצאה החיובית בשטח לא חשובה יותר מכאילו חוקי זכויות יוצרים אקדמיים?
זו שאלה מעולה.
כי לקרוא לחוויה הרוחנית הזו תועבה שמונה את גאולה רק בגלל שחסרה הערת שוליים, זה מרגיש קצת כמו התעקשות מוגזמת על פרוצדורה, לא?
אז זהו שכדי להבין למה התגובה של הפרי מגדין הייתה כל כך חמורה, אנחנו צריכים להבין איך עובד המנגנון הזה של העברת ידע. ברגע שמנהיג או דרשן לוקח רעיון של מישהו אחר ומציג אותו כשלו, הוא בעצם מנתק את השרשרת.
איזה שרשרת?
השרשרת הבין-דורית. המשפט כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, הוא מבוסס על ההכרה שאף אחד מאיתנו לא פועל בחלל ריק, את מבינה?
אנחנו תמיד חוליה בשרשרת.
בדיוק. אז הגניבה כאן היא לא בעיה משפטית של זכויות יוצרים, היא בעיה מהותית. היא יוצרת אשליה של אגו. הדרשן בעצם משדר לקהל, תראו כמה אני חכם ומקורי.
במקום להגיד, תראו כמה החוכמה שקיבלנו היא רחבה.
נכון מאוד. ומנהיגות שמונעת מניפוח אגו, גם אם באותו רגע הקהל מרגיש בעננים, היא בונה יסודות רקובים. אי אפשר לבנות תנועה של אמת על תשתית שמתחילה בשקר.
וואו, הבנתי. אז ההלכה דורשת פה דיוק קיצוני בכל מה שקשור ליושרה הרעיונית. וזה זה מוביל אותי למעבר מעניין איך הדרישה הזאת לאמת מתמודדת עם המציאות הפיזית, שזה מחזיר אותנו לשאלה שפתחנו איתה.
עם הסיר בקוטב הצפוני.
כן. שאלת הזמן מול הגיאוגרפיה. אז מה קורה עם הבישול שם?
אז ככה, הסוגיה הזו סובבת סביב מושג הלכתי שנקרא אינו בן יומו. המנגנון הפיזיקלי פה הוא יחסית פשוט. סיר מתכת בולע אל תוך הדפנות שלו חלקיקי טעם מהאוכל שמתבשל בו, נכון?
נכון.
ואם בישלו בו מאכל אסור, הטעם האסור כלו כרגע בדפנות. אם נבשל בו מיד תבשיל חדש, הטעם יעבור אליו ויסור גם אותו. אבל ההלכה אומרת שאחרי שחולפות 24 שעות, מה שנקרא מעת לעת, הטעם הבלוע בכלי נפגם.
כלומר, הוא מאבד מהאיכות שלו.
בדיוק, הוא הופך למושג שנקרא נותן טעם לפגם, ובדיעבד, האוכל החדש יהיה מותר.
אוקיי, המנגנון הזה נשמע די ברור. אחרי 24 שעות הטעם מאבד כוח. אז איפה פה התסבוכת של הקוטב?
התסבוכת מגיעה מתוך מחלוקת קדומה לגבי מה בדיוק גורם לטעם הזה להיפגם. יש דעה שאומרת שזה לא הזמן האובייקטיבי שפוגם את הטעם, אלא העובדה שעבר על הכלי לילה.
הלינה של הכלי בחושך היא זו שעושה את השינוי.
נכון, המעבר בין יום ללילה. וכאן הבעיה של הקוטב הצפוני, כי באזורים שבהם השמש לא שוקעת חודשים בקיץ, פשוט אין לילה. ואם הלילה הוא הטריגר לפגימת הטעם...
אז משתמע שהסיר אף פעם לא יתאר עד שיגיע החורף. זה פשוט פרדוקס.
לגמרי פרדוקס. ולכן הפסיקה של הרב הלוי פה היא כל כך משמעותית. הוא מבהיר לך, המנגנון ההלכתי לא נשען על חוויית היום והלילה המקומית. הוא נשען על זמן פיזיקלי טהור.
אז זה אומר שמספיק שעברו 24 שעות על השעון.
חד משמעית. כף דלת שעות של שעון, וזהו. הטעם נפגם ואין שום צורך להמתין לשקיעת החמה.
אז בעצם מתגלה פה שהמערכת הזו מחפשת עוגן שהוא אובייקטיבי לגמרי, כאילו קבוע מתמטי של זמן בתוך עולם שהוא יכול להיות כאוטי ומשתנה.
נכון מאוד. וההבחנה הזו עוזרת לנו להבין איך ההלכה מתמודדת גם עם המהפכה התעשייתית והטכנולוגית.
כי אם היא מתמודדת עם גיאוגרפיה קיצונית, היא בטח יכולה להתמודד עם מכונות.
בדיוק. כשאדם מתחיל לשחק עם פיזיקה בייצור המזון שלנו, ההלכה מגיבה. והמקורות נותנים פה כמה דוגמאות מרתקות מדיני המטבח. למשל, הדוגמה הראשונה, הכנת טחינה בשבת.
או, טחינה. זה נוגע לאיסור לישה, נכון?
כן. המהות של איסור לישה בשבת היא גיבול. יצירה של גוש עבה על ידי ערבוב של חומר יבש, כמו קמח נגד, עם נוזלין. עכשיו, כשמכינים טחינה גולמית ומוסיפים מים...
קורה תהליך כימי ממש מעניין. בשניות הראשונות של הערבוב היא לא נהיית נוזלית, אלא להפך, היא מתקשה, כזה נתפסת.
בדיוק. היא הופכת לגוש ממש סמיך ועבה. ורק אם ממשיכים להוסיף מים ולערבב, היא פתאום נשברת למרקם נוזלי כזה ורח. בגלל השלב הראשוני הזה של ההתקשות, היו באמת לא מעט פוסקים שהחמירו ואסרו לחלוטין את הכנת הטחינה בשבת.
כי הם חששו שיש פה מעשה לישה אמיתי של יצירת עיסה.
נכון, אבל פה מגיעה הפסיקה של הרב הלוי שמסתכלת אחורה, אל פס הייצור במפעל.
מעניין, מה קורה במפעל?
הוא מסביר שהטחינה הגולמית, איך שהיא מגיעה בקופסה בסופר, היא למעשה כבר אחרי תהליך הלישה. טחינת הסומסום במפעל כבר יצרה את העיסה הזו.
הבנתי. אז כשאני מוסיפה מים בבית, אני לא יוצרת עיסה חדשה יש מאין, אני רק משנה את המרקם של משהו שכבר קיים.
מדויק. המנגנון ההלכתי מזהה את מה שקרה במפעל בתור המצב הנתון. לכן הוא פוסק שזה מותר למרות שעדיף לעשות איזה שינוי קטן בסדר הפעולות.
כמו נגיד לשים קודם את המים ורק אז את הטחינה.
כן, ולהכין את זה סמוך לסעודה. אבל העיקרון הוא שהטכנולוגיה עשתה את השלב הבעייתי.
תראה, המפעל מעלה פה עוד סוגיה מעניינת, שזה עניין של בישולי החום.
נכון.
שזה מאכלים שבושלו על ידי מי שאינם יהודים, שלפעמים אסור לאכול אותם, וטחינה תעשייתית היום מיוצרת בכל העולם. אז איך ההלכה מתירה את זה?
אז קודם כל המנגנון הבסיסי פה שמתיר נשען על כלל שמאכל שנאכל כשהוא חי ללא בישול כמו שום, לא כפוף לאיסור הזה. אבל הרב הלוי מוסיף פה רובד טכנולוגי ממש מעניין.
מה הרובד?
הוא מצביע על העובדה שרוב ייצור התחינה היום נעשה במכונות שהן אוטומטיות לחלוטין. האדם רק לוחץ על כפתור, המכונות תוכנות, קולות, מערבבות, הכל.
ואיך זה משפיע על ההלכה?
תחשבי מה המקור של איסור בישולי החום. הוא נועד למנוע התקרבות חברתית יתרה שעלולה להוביל לנישואי תערובת, אירוח, סעודות, דברים כאלה.
אוקיי.
אבל כשמדובר במכונה עצומה במפעל שמייצרת אלפי צנצנות בלי מגע יד אדם כמעט, המעורבות האנושית פה היא אפסית. המציאות הטכנולוגית בעצם יוצרת סביבה שמעקרת את החשש המקורי.
אז זה בעצם מהווה סיבה ממש כבידת משקל להקל. הטכנולוגיה אשכרה פותרת את הבעיות במקום לייצר אותן.
לגמרי. וגם יכולה לעשות משהו מדהים יותר, להקפיא את הזמן מילולית.
זה נשמע מסקרן, איך?
יש את תהליך הכשרת הכבד. כבד מלא בדם, ולכן אי אפשר להכשיר אותו בהמלכה רגילה כמו בשר. חייבים לצלוט אותו על אש חיה. הכלל אומר שחייבים לצלוט תוך 72 שעות מרגע השחיטה.
למה דווקא 72 שעות?
כי אחרי זה, הדם שבתוך הכבד מתחיל להתייבש ולהתקרש, ופעולת הצליה כבר לא מצליחה לשאוב אותו החוצה, ואז אסור יהיה לבשל את הכבד ברוטב.
אבל בשרשרת ההספקה המודרנית של היום, כאילו משחטה, אריזה, שינוע, סופרמרקט, זה בקלות חוצה את ה-72 שעות.
בדיוק. ופה נכנסת ההקפאה התעשייתית. הרב הלוי מסביר שההקפאה המיידית במפעל פשוט עוצרת את התהליכים הביולוגיים.
אז הטמפרטורה מקפיאה גם את הדם?
כן, היא יוצרת את תנועת המולקולות, הדם לא מתקרש, ומבחינה הלכתית, המנגנון של ה-72 שעות הוא לא סתם שעון עצר, זה זמן שנועד למדוד את ההתקרשות הדם. ברגע שההקפאה עצרה את הפיזיקה, היא עצרה את השעון ההלכתי.
וואו, אז אם ככה, מותר לצלוט ולבשל אותו גם אם עבר חודש?
לגמרי.
אז תראה, זו נקודה מבריקה, המערכת מגדירה זמן כאמצעי למדידה של שינוי פיזיקלי, וכשהטכנולוגיה מונעת את השינוי הזה, הזמן פשוט הופך ללא רלוונטי.
נכון.
אבל רגע, האם הלוגיקה הזו עובדת גם בכיוון ההפוך?
למה את מתכוונת?
נגיד כשהטכנולוגיה מאיצה תהליכים פיזיקליים. כך למשל ייצור של גבינות קשות.
אוקיי, זה באמת מקרה שמעמיד את הכל למבחן. הרי ידוע שנהוג להמתין 6 שעות בין אכילת בשר לחלב, אבל יש פוסקים שמחמירים גם בכיוון ההפוך, לחכות 6 שעות אחרי שאוכלים גבינה קשה, לפני שאוכלים בשר.
כי הגבינה משאירה טעם אז ונתקעת בשיניים.
בדיוק. וההגדרה ההיסטורית לגבינה קשה הייתה מאוד ברורה. גבינה שהתיישנה 6 חודשים, או כזו שהעלתה תולעים בתהליך האישון.
איכס, תולעים, אוקיי. אבל היום, היום מדע המזון נכנס לפעולה. התעשייה מייצרת את אותו מרקם קשה בתוך איזה חודשיים, בעזרת אנזימים.
נכון, הגבינות הצהובות והבולגריות שלנו היום מתיישנות רק חודשיים. ולכן הרב הלוי פוסק שהן לא נכללות תחת ההגדרה של גבינה קשה.
אז לא צריך להמתין 6 שעות?
ממש לא. מספיק להמתין קצת, לנקות את הפה, ואפשר לאכול בשר. אגב, הוא מזכיר שם שאם מישהו אוכל לחם עם אבטיח כדי להעביר את המליחות של הגבינה,
כן.
הלחם הוא עיקר הסעודה, אז הוא פותר את האבטיח מברכה ראשונה ואחרונה.
מעניין, אבל רגע, תשמע. אנחנו חייבים להתעכב על הלוגיקה פה, לגבי הגבינה. כי יש פה משהו שלא מסתדר לי.
מה לא מסתדר?
הרי אם המטרה היא למנוע מצב של טעם אז שנשאר בפה, והטכנולוגיה יצרה גבינה שמתנהגת פיזית בדיוק ככה, למה שלא נכיל את החומרה על החוויה הפיזית? האם לא הגיוני לבחון את החוויה של הקושי בפה, במקום להיות כבולים לשעון של המפעל?
אהה. אני מבין מה את אומרת.
כי הרגע אמרנו עם הכבד שההלכה מתאימה את עצמה לתוצאה הפיזיקלית ולא לשעון.
זו שאלה חזקה, והתשובה שלה ממש חושפת עיקרון יסוד בפילוסופיה של הפסיקה. תראי, ההלכה שואפת כמעט תמיד להימנע ממדדים שהם סובייקטיביים.
כלומר, היא לא סומכת על התחושה שלנו.
לא בעניינים כאלה. המושג טעם אז מדי, או קשה מדי ללעיסה, משתנה מאדם לאדם. אדם אחד יאכל גבינה של חודשיים וירגיש שהיא ממש נתקעת, ומישהו אחר יאכל אותה וזה ירגיש לא רך. אי אפשר לבסס מערכת חוקית לאומית, אוניברסלית, על סמך תחושות סובייקטיביות של הבטן שלי או שלך.
אז היא קובעת קריטריון אובייקטיבי שניתן למדוד. 6 חודשים.
בדיוק. רף מתמטי. המערכת מעדיפה אחידות ואובייקטיביות על פני דיוק חווייתי נקודתי של כל אדם.
מדהים. זה כל כך מעניין שההלכה מחפשת את היבש והאובייקטיבי, כאילו זמנים מוחלטים, אם זה בכותב או במפעל גבינות, אבל כשאנחנו מתקדמים במקורות שלנו לעבר חודש אלול...
כן, הכל מתהפך.
לגמרי מתהפך. המיקוד עובר מהמרחב הפיזי המדויק אל המרחב הכי סובייקטיבי שיש, הלב האנושי.
נכון מאוד. ואפשר לראות את השינוי הזה כבר בשימות של פרשות השבוע שקורים בחודש אלול, הם ממש מצטרפים למהלך פסיכולוגי של חשבון נפש.
תסביר.
זה מתחיל בשופטים, ההבנה שכל המעשים נבחנים, משם ממשיך לכי תצא, כי תבוא, נצבים, שזה ההתייצבות של האדם מול בית הדין הפנימי שלו, ואז וילך, שזה הבחירה האקטיבית ללכת בדרך של תיקון, ולבסוף האזינו, הקריאה להקשיב ולהפנים שיש עדיין הזדמנות לשנות.
כאילו המערכת עוברת מניהול המטבח לניהול הנפש.
ממש ככה. וכאן מובא הסיפור על האדמור מסלונים בעל הברכת אברהם, סיפור שהוא מבחינתי נקודת השיא של הגישה הזו למציאות.
אני קראתי את הסיפור הזה, הוא מצמרר, הוא איבד את מאור עיניו, נכון?
כן, לעת זכנה הוא הפך לעיוור לחלוטין, ובכל זאת, בכל בוקר מחדש הוא ביקש מהנכד שלו להביא לו סידור תפילה ולהניח אותו פתוח לפניו.
עכשיו, הנכד בטח לא הבין.
ברור שלא. יום אחד הוא לא התאפק ושאל אותו סבא, למה אתה צריך סידור פתוח? הרי אתה לא רואה את האותיות.
והתשובה שלו?
התשובה שלו לא פחות ממטלטלת. הוא אמר, בכל בוקר כשאני מגיע לברכת פוקח עברים, אני מתפלל ומבקש שמאור עיניי יחזור, ואם התפילה שלי תתקבל באותו רגע, הרי יצטרך את הסידור מולי כדי לקרוא מתוכו.
מטורף. פשוט מטורף רמת האמונה.
המנגנון פה קשור למשפט בתפילה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. העולם לא נברא פעם אחת וזהו. היקום נברא מחדש כל רגע. ולכן, ריפוי של עיוורון הוא לא שבירה של חוק טבע. זו פשוט בריאה של מציאות חדשה באותו בוקר.
תשמע, אי אפשר שלא להשתאות מול זה, אבל... ואני חוזרת להיות פרקליטת השטן לרגע.
בבקשה.
אי אפשר שלא לטעות על המחיר הנפשי של זה. כי האדם קם, שם את הספר, מתמלא בתקווה אדירה, מצפה לנס, ואז פוקח עיניים, והעולם עדיין חשוך.
נכון.
איך מנגנון כזה של ציפייה מתמדת לנס שלא קורה? איך זה לא מוביל להתרסקות מוחלטת של הנפש? זה נשמע כמו מתכון לייאוש כרוני מהחיים.
תראי, זו שאלה שנוגעת בשורש של הקיום הרוחני. אבל התשובה פה היא שהמטרה של האדמו"ר לא הייתה לערוך מבחן תוצאה לאלוהים בכל בוקר. הסידור הפתוח הוא לא איזה טריק לאלץ את הנס.
אז מה זה?
זו עמדה פסיכולוגית מול המציאות. הנטייה שלנו מול קושי כמו איבמן היא להיכנע, להפסיק לחוות. אבל העמידה הזו עם הסידור פתוח היא הצערה פנימית. היא אומרת, המציאות היא לא סגורה ארמטית.
יש אפשרות אחרת.
בדיוק. עצם הידיעה שהעולם יכול, תיאורטית, להשתנות, שומרת על הנפש גמישה וחיה, במקום שהיא תשקע באדישות. התפילה היא לא משאבת ניסים, היא מנגנון ששומר על התודעה פתוחה לאינסוף אפשרויות.
הבנתי. והפתיחות הזו ללב בעצם מובילה אותנו לסיפור האחרון באסופה, על הכוח של הכוונה.
הסיפור עם הילדה הקטנה והצורף. סיפור מדהים.
כן, ילדה קטנה שרצתה לקנות תכשיט לאחותה הגדולה שגידלה אותה. היא נכנסה לחנות עם שקית מלאה במטבעות קטנים שהיא חסכה. הסכום כמובן לא התקרב אפילו לעלות של התכשיט הכי זול בחנות.
אבל הצורף שם בחנות, שראה אותה, הוא נזכר מיד באחותו הגדולה שלו שנפטרה שנים לפני כן. ומתוך התרגשות הוא פשוט ארז לה את התכשיט היקר ונתן לאותו תמורת המטבעות שלה.
ואז כשהאחות הגדולה גילתה את זה ובאה לחנות לברר אם זה בכלל שולם,
הצורף ענה לתשובה שמסכם את הכל. הוא אמר, היא שילמה במלוא המחיר, היא שילמה בלב.
וואו. זה פשוט מסכם את הכל.
זה בדיוק המנגנון של אלול. כשאנחנו באים עם הכיסים הפיזיים ריקים, אבל הכוונה נובעת מתוך עומק והתמסרות, המערכת מקבלת את זה כמטבע חזק ביותר שיש.
אז תשמע, המסע הזה לקח אותנו באמת על פני קשת כל כך רחבה. מהילד שלוקח אחריות בבית, לעזרה מהמנהיג שהוא כמו הכלב בצומת. ראינו איך גניבת רעיונות מנתק את השלשלת, ואיך ההלכה מתמודדת באובייקטיביות עם קוטב צפוני ותחינה וכבד.
כן, חיבור מדהים בין חומר לרוח.
לגמרי. וסיימנו בלב הפועם, בעיוור שמניח סידור פתוח.
זה מראה שההלכה היא באמת תשתית תודעתית. היא מחייבת אותנו להישאר ערנים, לסביבה, לפרטים הקטנים של היום-יום, וליכולת שלנו להשתנות.
ומתוך הכל יש מחשבה אחת שרציתי להשאיר איתה את מי שמאזין לנו, שמבוססת על האדמו"ר מסלונים. הרעיון הזה שהעולם, מעשה הבראשית, נברא מחדש כל בוקר. הרי רובנו רואים את החיים כספר, ופשוט הופכים דף, נכון? סוחבים את הכישלונות מאתמול, את התוויות.
בוודאי.
אבל אם היקום באמת נברא מחדש, אז הטעויות של אתמול שייכות ליקום שפשוט כבר לא קיים. וזה מעלה שאלה מעוררת מחשבה איך החיים שלנו היו נראים אם בבוקר לא היינו רואים את עצמנו כגרסה עייפה של אתמול, אלא כעולם שלם שזה הרגע נברא מאפס ופתוח לגמרי לכל אפשרות.
נקודה מדהימה למחשבה.
תודה שהצטרפתם אלינו למסע הזה לעומק המקורות. הדרך ללמוד היא תמיד להמשיך לשאול ולזכור לוודא שאתם אוחזים במושכות של העגלה שלכם. להתראות!